זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, אני רבית גופמן מגופמן קריאייטיב, ויחד איתי נמצאים היום
יוסי גרייבר
ויובל קליין מ-JLM יזמות.
וואו, הולך להיות פרק מטורף. נדבר היום על נושאים מעניינים, קודם כל יזמות שלי כשלעצמה נושא סופר מעניין, ונדבר גם על שיתופי פעולה וחיבור בין מגזרים ופיתוח כלכלי, יש לנו הרבה דברים מאוד מעניינים לדבר עליהם. אנחנו פה ביום חם, כוס קפה קר, אז זה בטוח יצליח לנו. ולפני שנתחיל, תציגו את עצמכם, יוסי ויובל, יוסי תתחיל אתה.
אז נעים מאוד, לי קוראים יוסי גרייבר, כאמור ירושלמי, יזם, אבא ובן זוג.
זה היה קצר. לי קוראים יובל קליין, בן 45, גר במושב חמד, נשוי 4 ילדים. ופרט מעניין, משתתף במשלחות חילוץ של צהל בכל מיני מקומות בעולם.
לא מפתיע אותי.
יצא ככה.
היו פה אנרגיות מטורפות לפני ההקלטה, אני אומר שיש לנו באמת פרק מעניין, אני לא אומרת סתם. נושאים שאני חושבת שמי שעוסק בהם חייב להיות עם וייבים אחרים, אני חושבת, מיתר אנשים שאנחנו בדרך כלל מכירים. אז כמו שאמרתי, נדבר על יזמות, נדבר על פיתוח כלכלי ועל שיתופי פעולה. ואני אתחיל מ-JLM יזמות. ספרו לי איך הכל התחיל, יובל.
אז בעצם אני ויוסי מכירים כבר 15 שנה, נפגשנו באוניברסיטה. אנחנו שנינו יזמים בדם, זה ב-DNA שלנו, והקמנו סדרה של חברות, שבסוף התאגדו תחת קבוצה שנקראת JLM יזמות. אנחנו התחלנו מירושלים, עשינו הרבה פרויקטים של תשתיות ציבוריות לרוחב העיר, שנוגעות בענפים כמו כלכלה זעירה, עסקים קטנים, תיירות, מורשת, ולאט לאט התחלנו לצאת החוצה, והיום אנחנו פרוסים ברחבי הארץ במגוון פרויקטים מרתקים.
יוסי, מה אתה יכול לספר לנו על JLM?
יש בעולם בגדול שתי סוגי שותפויות. שותפויות שנפגשים שני עסקים ומוצאים איזשהו מכנה משותף של אינטרס עסקי, ושמה שמעניין בשותפות שלנו, שזה החברה הזאת, הבסיס שלה הוא חברות טובה, שנינו חברים הכי טובים עוד מימי האוניברסיטה, ובעצם היזמות המשותפת זה הדרך שלנו לעשות טוב בעולם ביחד, ואנחנו עושים את זה גם במיזמים, גם בשירות מילואים פעיל כקצינים בצהל, ובעוד כל מיני דרכים שאנחנו מוצאים מפה ומשם כדי לעשות העולם טיפה מקום טוב יותר.
אז אם דיברנו על מקום טוב יותר, אחד הדברים המעניינים שעלו בשיחה שערכנו טרם הפודקאסט, אנחנו בדרך כלל יושבים בחדר ישיבות וקצת מדברים כדי באמת להתמקד אחר כך טוב יותר בשיחה. אמרתם משהו מעניין, אמרתם שיהיה לנו פרק שהוא יהיה מלא באופטימיות. ואני מניחה שמשם הכל התחיל. כי אנחנו חיים במציאות שהיא מורכבת, מלאה בחיכוכים וב... אני לא יודעת אם להגיד מלחמות, אבל חילוקי דעות, חיכוכים, לפעמים גם פעולות כאלה ואחרות שמציסות בשנייה את כל מה שקורה במדינת ישראל. איך מגיעים לעשייה כזאת? איך מתחילים בפרויקט ראשון, יובל?
אז אנחנו בעצם התחלנו בירושלים, שהיא עיר מאוד מורכבת. היא בעצם מורכבת מציבור חרדי גדול, ציבור סוציו-אקונומי נמוך יחסית. יש בה קהילה מאוד גדולה של החברה הערבית וגם קהילה יהודית. ועיר מאוד מורכבת, אין צורך לפרט, כולנו מכירים ויודעים. ובעצם את הפרויקט הנוכחי שלנו אנחנו עושים בלוד, שהיא גם עיר מעורבת, שיש בה מציאות של חיים משותפים של קהילה יהודית וקהילה ערבית זה לצד זה. והמתחים בין הקהילות הם גדולים מאוד. כולנו יודעים שבשנת 2021, אחרי מבצע שומרי החומות, היו פרעות ברחבי הארץ, ובעצם נושא מספר אחד היום על שולחנם של משרדי ממשלה, ובכלל אתגר לאומי גדול היום, זה איך חיים במציאות בעיר מעורבת, שיש בה קהילות יהודיות וערביות שחיות אחת לצד השנייה, איך עוברים ביחד משברים, איך עוברים ביחד מבצעים צבאיים למשל, איך חיים ביום יום, יש שיתוף, אין שיתוף, האם הילדים נמצאים בחוגים ביחד, כן או לא, בתי ספר נפרדים, איפה נקודות החיכוך, איפה נפגשים, ואנחנו היום פועלים בלוד, שהיא לדעתי עיר מעורבת, שנמצאת מספר אחת על שולחן של משרדי הממשלה היום, מבחינת האתגר שיש בה, עיר מאוד מורכבת מבחינת קהילות.
מאוד מורכבת ועם הרבה מאוד פוטנציאל.
נכון, מרכז הארץ, צמודה לבן גוריון, עיר עתיקה, מאוד מעניינת, ואנחנו באנו לעשות טוב.
אז יוסי, ספר לנו על התוכנית בלוד.
ברשותך סיפור אישי קצר, כשאנחנו התחלנו לגלות עניין בלוד, אז עוד לא היה שומר החומות ברקע, והיה איזשהו תהליך עסקי, חברה כלכלית. פרסמה איזשהו מכרז לפיתוח כלכלי בעיר, וכשניגשנו אליו לוד הייתה עיר נורמטיבית. פאסט פורוורד כמה חודשים קדימה, מגיע מבצע שומרי החומות, אני מגויס בצו 8 למילואים, נמצא באתר של נפילת טילים בגוש דן, ותוך כדי הריצה מהבניינים המופצצים למקלטים, אני שומע שתי צלילי הודעה, הודעת וואטסאפ והודעת מייל נכנסים, כמובן מתעלם, ואחרי שהעניינים נרגעים קצת, אני נכנס לראות מה קרה תוך כדי. הודעת המייל נכנסתי ראשונה, אני קורא ברכות על זכייתכם במכרז לפיתוח כלכלי של העיר לוד ובתוכה מוזיאון הפסיפס, ואז אני נכנס להודעת הוואטסאפ, ואני רואה שחברים שיודעים את החיבור לעיר לוד, שולחים לי סרטונים של המוזיאון עולה באש.
אוי, אוי.
זה בעצם היה, ככה זה התחיל.
אוי, אני זוכרת את זה. עכשיו אתה אומר את זה, אני ממש זוכרת את זה, בחדשות. אני ממש זוכרת את האירוע הנקודתי הזה.
ואז כשסיפרתי לחברים על הצירוף הזמנים המאוד מיוחד הזה, אז אמרו לי, תקשיב, אתם בעצם נכנסים פה לתחום של ניהול משברים, כי זה לא ממש. פרויקט רגיל בתל אביב לצורך ההשוואה, או בכל עיר אחרת, ואמרו להם, אנחנו לא עושים ניהול משברים, אנחנו הופכים משברים להזדמנויות. וזה הסיפור שלנו.
ולפני כן אתם גם מכבים שריפות, שזה לכשלעצמו אתגר גדול.
בהחלט.
אז יוסי, איך עושים את זה בפועל? איך התוכנית מתנהלת? דיברתם על, סיפרתם על, על האתגרים, אבל מה בפועל קורה בתוכנית?
בפועל, התוכנית, אני אבחר פרויקט אחד שהוא פרויקט מעניין מבין הפרויקטים בתוך העיר. פרויקט של בנייה וניהול מוזיאון הפסיפס. לוד זכתה ונמצא בשטח של העיר העתיקה שלה. פסיפס שנחשב למונה ליזה של הפסיפסים. הכי יפה בעולם, הוא אפילו יצא לטור הופעות בעולם, היה בכל המוזיאונים הגדולים, מהלובר בצרפת, בפריז, במטרופוליטן בניו יורק, בהרמיטאז' בסנט פטרסבורג וכן הלאה. היה בכל המוזיאונים הבולטים בעולם, וחזר למקום שבו מצאו אותו, וסביבו נבנה מוזיאון בעיר לוד. וההחלטה על הקמה של מוזיאון בלב השכונה הכי קשה בישראל, שהייתה גם המוקד המרכזי של הפרעות במאי 21 של כל המהומות והבלגן, החלטה שהיא החלטה נועזת, חייבים לפרגן למנהיגי העיר, שלא מובן מאליו. בדרך כלל כשמוצאים אוצר כזה במקום הלא נכון, הצעד הבא זה להעביר אותו למוזיאון תל אביב או למוזיאון ישראל. וההחלטה כאן הייתה, לא, אנחנו במקום שבו האוצר נמצא, נהפוך אותו מאוצר ארכיאולוגי לחברתי.
זו החלטה של רשות מקומית?
כן, החלטה okay. של ראש העיר יאיר רביבו ו... ושל החברה הכלכלית, ושל כל השותפים המוניציפליים שהיו בסוד העניין. וברגע שמתקבלת החלטה כזאת, בעצם רק האתגר מתחיל. כי כשבונים מוזיאון חדש בהשקעה של קרוב ל-40 מיליון שח, בלב שכונה מאוד ענייה ומאוד קשה, האתגר הכי גדול זה בעצם החיבור לקהילה. מוזיאון שהדלת שלו כל הזמן פתוחה, ומוזיאון שמזמין את הקהילה להתחבר אליו. לא מגדל שן, תרבותי, אלא מקום שמשדר לסביבה שלו, אני כאן כדי לארח אתכם, אני כאן כפלטפורמה חברתית, ובנוסף, יש לי גם את היתרון התרבותי-ארכיאולוגי שאתם מוזמנים לבוא וליהנות ממנו.
אז יובל, איך עושים את החיבור הזה?
וואו, אז זה מורכב.
מעבר לפתיחת שערי המוזיאון.
קודם כל, אנחנו עושים המון אירועים עם הקהילה המקומית, לפי לוח השנה, חגים, מפגשים, הרבה סדנאות מקצועיות אצלנו, בעצם התחברנו לקהילה המקומית, למדנו להכיר אותה בשכונות שסובבות אותנו.
תן לנו דוגמאות, אתה אומר סדנאות מקצועיות, מה למשל?
עובדים הרבה מה שנקרא עם קבוצת הגמלאים של הקהילה המקומית, נשים ערביות מבוגרות, מביאים להם מדריכות שירה ומוזיקה, הרבה מפגשים סביב החגים, סדנת סטנדאפ של אישה קומיקאית ערבייה, לדעתי זו פעם ראשונה בישראל שזה נערך, וזה היה מאוד מרגש, והגיעו נשים מכל השכונות שסובבות אותנו, היה מאוד מאוד יפה. ובכלל, צעירים מהשכונות מסביב שמגיעים. אנחנו רואים שם, אני לא רוצה לנקוט בעמדה, אנחנו רואים את הילדים שם המסתובבים, אלה הם פעילויות, מה שנקרא, אקסטרה קריקלים אחר הצהריים, ואנחנו מאוד מאוד מנסים לתת מעצמנו. אנחנו בנינו בתוך המוזיאון חדר, שאנחנו קוראים לו חדר השראה, שהוא למעשה נועד להוראת אומנות. אנחנו התחלנו עם אומנות, כי זה בעצם דרך ליצור קשר ללא מחסום שפה, השפה הערבית. הרבה שם לא יודעים לדבר עברית, זה מדהים, אנחנו בלב מדינת ישראל. ובעצם השנה אנחנו נותנים שם מערך של שיעורי אומנות לילדים, ליצור בידיים, לעשות דברים, זה מאוד מאוד מעורר. נתפס חזק, בשנה הבאה אנחנו רוצים כבר לעבור להוראת עברית, הוראת אנגלית, לחזק אותם, לתת להם. אז המון פעילויות שאנחנו עושים כדי לתת, וכל זה מעבר למדד הרגיל שלנו, שהוא להביא תיירים, תיירות פנים ישראלית ותיירות חוץ, לעיר לוד, ולשפוך ברחובות מסות של תיירים.
אני שמה רגע את התיירות ברשותך בצד, אבל יש משהו ב... דיברנו כל הזמן על החיבור של... אנחנו רוצים מציאות משותפת, פעילויות שקורות יחד. בסוף אתם כקהל, לא קהל, אתם כמארגנים ויזמים, המגזר היהודי, באים ויוצרים פעילויות למגזר הערבי. איך זה נתפס בעיניים שלהם?
אז זו שאלה נהדרת. קודם כל, הצוות שבנינו במוזיאון, הוא מורכב גם מיהודים וגם מערבים. יש שבר מאוד גדול בשכונות מסביב, בכלל בעיר. עברו חוויה מאוד קשה ב-2021.
כמה הורים משתפים פעולה בלשלוח את הילדים שלהם? סליחה שאני אומרת את זה ככה, במרכאות חוגים שמעבירים אותם יהודים.
את החוגים מעבירים מדריכות ערביות,
okay.
שעובדות אצלנו. סך הכל, השיח בינינו לבין השכנים הוא מצוין.
אוקיי.
ההתפרעויות המסיביות לא היו מה שנקרא בתוך השכונה עצמה, אלא הרבה גורמים קיצוניים שהגיעו מבחוץ.
כן, דיברו על זה הרבה אחרי...
כן, היחסים עם השכנים יחסים מאוד טובים, וכולם מבינים שיש כאן מהלך חיובי שנועד להרים את העיר. וכמו שאמרנו, זה גם רק פרויקט אחד מתוך סדרה של פרויקטים שאנחנו עושים בלב העיר העתיקה. אבל כמו שאמרתי, המטרה היא מצד אחד להביא קהל חיצוני לעיר, לחשוף אותו לעיר, לעשות פיתוח כלכלי, להרים עסקים קטנים, להרים וייב חיובי של כלכלה. ומצד שני, לשתף את תושבי העיר עצמם, ולנסות להרים אותם ביחד איתנו כמה שאפשר.
זאת אומרת שאם אני מסתכלת על החזון או המודל שלכם, אתם מתוך הפיתוח הכלכלי בעצם רוצים להצמיח את החברתי.
נכון.
אוקיי.
אנחנו חברה שעוסקת בפיתוח כלכלי לצד אימפקט חברתי.
אז בוא נדבר רגע על המודל שלכם. ספרו לי קצת איך באמת הדברים עובדים.
המודל שלנו הוא מודל שמוכר בתואר ראשי התיבות PPP, שזה בעצם ראשי התיבות של Public Private Partnership, שזה שותפות בין מגזר ציבורי למגזר פרטי. וזה תחום שהוא יחסית נמצא ברמת התפתחות משמעותית בעולם. בישראל הוא ממש בחיתולים. הרעיון שעומד מאחורי שותפות כזאת היא שהיא רב מגזרית, היא שיש פרויקטים שמגזר ציבורי לא יכול לעשות לבדו, ומגזר פרטי לא יכול לעשות לבדו. למגזר הציבורי חסר הרבה פעמים יכולת הביצוע, למגזר הפרטי חסר יכולת לראות את האינטרס הציבורי, והרבה פעמים לשניהם ביחד חסר גם תקציב, שאותו משלים הפי הרביעי, שזה הפילנטרופי, וביחד אפשר להרים פרויקטים שאף אחד מהשחקנים לא יכול לקדם בעצמו. אז שותפות כזאת היא מאפשרת לכל אחד מהשחקנים להביא את הטוב שבו לשולחן ולנסות ביחד לקדם פרויקטים לטובת כלל החברה.
ספר לי ועל תיאוריית החלונות השבורים, סיפרת לי שיש קשר יחד עם קרן בלומברג.
אז אנחנו בפרויקט הספציפי הזה שאנחנו מאוד גאים בו, מוזיאון הפסיפס, פתחנו אותו ביולי, בראשון ליולי 2022, ונכון ל-30 לאפריל 2023, אנחנו מדברים על 8, 9, 10 חודשים, הבאנו כבר לעיר עשרות אלפי תיירים, שצריך להבין שמדובר בשכונות קשות שבהן...
מאוד.
מאוד קשות. אחוז מקרי הרצח והירי הוא גבוה מאוד, הכי גבוה בישראל פר מטר רבוע.
סוג של יוהנסבורג בישראל.
נכון, סוג של יוהנסבורג. וקרן בלומברג אפילו התקשרו לנו ואמרו לנו, אתם עושים היום בלוד את מה שאנחנו עשינו בהרלם ובברונקס לפני 30 שנה. ולמעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו בהבאת תיירות לעיר, תיירים שמסתובבים בעיר ומחפשים לקנות, מחפשים לרכוש, אוטובוסים שעוצרים בכל מקום. זה יוצר פיתוח, פתאום מסעדות נפתחות, בתי קפה, העירייה מפתחת יותר, משרדי הממשלה פתאום שמים לב, זה יוצר וייב חיובי.
מסתם יותר כלכלי... תעסוקה לתושבים, יש...
נכון.
דיברנו קודם על המקום הזה של פיתוח כלכלי, הוא בעצם זרז לביטחון האישי ולצמיחה הכלכלית, שאני אפילו נסח את זה יותר טוב, זרז לצמיחה, צמיחה כלכלית ומשם לביטחון האישי. אני מניחה שלא מעט מקרים של אלימות ושל סיטואציות שליליות כאלה ואחרות, הם באמת כתוצאה מקשיים כלכליים, מחסור, עוני, זמן פנוי שאין לו מענה. ראינו את זה בקורונה, ליווינו ארגונים חברתיים, וראינו גם בהקשר של אלימות בתוך המשפחה, אלימות כלפי ילדים, דברים שקפצו מעצם זה שאנשים היו לא בשגרת עשייה, בוא נאמר, במילים עדינות.
אנחנו יודעים להגיד היום שבשעות הפתיחה של המוזיאון, אחרי שנה של עבודה בעיר, בשעות הפתיחה של המוזיאון, מ-9 בבוקר עד 5 אחר הצהריים, כמות הפשע בעיר, בסביבה, מסביבנו לפחות, ירדה בצורה משמעותית. זה חיווי שאנחנו מקבלים אותו מכל הגורמים מסביבנו, וזה מודל שהוא מדהים בעיניי, כי במקום להוסיף עוד תקנים למשטרה, ועוד מצלמות, ועוד פנסים, ועוד סיורים מסביב, למעשה, על ידי פיתוח כלכלי פוזיטיבי, אנחנו גורמים לרמת הפשיעה לרדת, ואנחנו מרימים את העיר למעלה.
זה מעניין, גישת הפוך על הפוך.
כן, בדומה כרפלקציה לתיאוריה של החלונות השבורים, בעצם פרויקט מוזיאון הפסיפס הוא לשים חלון אחד שהוא שלם ואפילו נוצץ ומוקד משיכה חיובי. מדינת ישראל היום ומשרד הביטחון פנים מתמודדים עם אתגר שבו יש תקנים לשוטרים, אבל אין שוטרים שמעוניינים לאייש אותם. למשטרת לא יודע, היום יש עשרות תקנים פנויים שלא מאוישים על ידי אף שוטר, והאופן שבו אנחנו מטרגטים את אותה סוגיה של ביטחון אישי, בזמן שהמשטרה מנסה להוסיף סיורים בניידות, אנחנו מוסיפים סיורים בתיירים. ובעצם בלי כלי נשק ובלי לאייש תקן ובלי שכר, להפך המסיירים משלמים על הזכות לטייל בלוד, אנחנו מייצרים ביטחון אישי שהוא הרבה יותר בר קיימה, מאשר כל שיטה אחרת שמבוססת על אכיפה נקודתית.
זאת אומרת שיש לכם למעשה שתי זרועות. זרוע אחת, אתם מתמקדים בעצם העשייה החברתית עצמה, שגרת הפעילויות, סדנאות, מוזיאון וכו'. ומצד שני, הזרוע השנייה, הפיתוח הכלכלי, הבאת התיירים, אני מניחה שאתם גם חוברים עם חברות שמתעסקות בנושא הזה, בתיירות חול, נתרות נכנסת לארץ, שזה למעשה שני דברים שונים לחלוטין. שמתאחדים לכדי דבר אחד. זה מאוד מעניין, חייבת לציין.
נכון. פיתוח כלכלי לצד אימפקט חברתי.
כן. זה באמת מטורף. איך בפועל, איך הדבר הזה קורה? אם עכשיו אני רוצה לחבור אליכם, איך בפועל? איך זה מתנהל? בוא נדבר רגע פרקטיקה.
בפרקטיקה בדרך כלל רשויות פונות אלינו בשלב יחסית מתקדם שהן כבר מפרסמות איזשהו מכרז מסגרת לפיתוח כלכלי עירוני. הרבה פעמים הפנייה תהיה אחרי שהן כבר ניסו בכוחות עצמם לבצע איזשהו פרויקט משמעותי ונתקלו בקשיים של שכר, תקנים, התמחויות, כל הצרות הרגילות של מגזר ציבורי מוניציפלי. ואז אנחנו בעצם ניגשים לאותו מכרז, ובמידה ואנחנו זוכים, אנחנו מתחילים לזהות את כל מנועי הצמיחה הפוטנציאליים כלכליים שיש לאותה עיר, מה היתרונות היחסיים שלה, בונים לכל יתרון תוכנית עסקית שיודעת להפוך את הפוטנציאל למציאות, ומגייסים שחקנים מקומיים כשותפים להתחיל להפוך את כל התוכניות האלה בעצם למציאות יומיומית, מתפתחת וחיובית.
זה מזכיר לי קצת העשייה שלנו, בעולמות של פרסום ושיווק, אחד הדברים שמגיע לקוח חדש לצורך העניין, ומתעניין בשירותים שלנו, ומתחיל לצאת הדרך, אנחנו בעצם דבר ראשון מבצעים ניתוח צרכים. אנחנו מבררים ורואים מה הנכסים הקיימים, איזה נכסים אפשר לשפר, איזה נכסים לא רלוונטיים, ומה הנכסים שצריך להקים, ובעצם אחרי שיש לנו את השלב הראשון, אז מביאים את הטראפיק, את התנועה, את האנשים, כדי לייצר בעצם את המודל הכלכלי ולהגדיל את המחירות. קצת מזכיר לי את העשייה הזו באיזשהו מקום. אז מעניין, אז אתה אומר שבסופו של דבר, רשויות מקומיות, משרדים ממשלתיים, בעצם כחלק מפעילות של מכרז, או באופן ישיר יכולים בעצם ליצור קשר ולבנות תוכנית לעיר שלהם. סוג של מנטורינג כלכלי לעיר, אם אני מגדירה את זה נכון.
במנטורינג הכלכלי הוא במוכוון תובנות, אנחנו לוקחים את הניהול מקצה לקצה, זאת אומרת משלב ההיגוי של מה צריך לעשות, עד שלב ההקמה ועד שלב הניהול. זה מאוד נדיר כי בישראל החברות המסורתיות יש הפרדה מאוד חדה, גוף שעושה תכנון יוצא מהתמונה בשלב ההקמה, גוף שעושה הקמה יוצא מהתמונה בשלב תחילת הניהול, וכשהצדדים לא מחוברים ביניהם, אז הרבה פעמים היכולת למצוא את הפוטנציאל היא חלקית. ובמקרה שלנו, כשאנחנו לוקחים את זה מקצה לקצה, אנחנו מאפשרים לרשות את הביטחון שהפוטנציאל שקיים ימומש במקסימום האפשרי.
יש אבא ואמא לפרויקט.
בהחלט.
יפה. אז לא להאמין, אבל אנחנו לקראת סיום. ואיך נסיים? שאלה מעניינת.
באופטימיות.
אופטימיות? תחזור לאופטימיות?
באופטימיות ובחיוך.
לגמרי.
אנחנו מאמינים שאפשר לייצר כאן עתיד טוב יותר למדינה, למרות כל הקשיים שאנחנו חווים בשנים האחרונות, ואין צורך לפרט, כולם יודעים בדיוק על מה אנחנו מדברים, אנחנו רוצים לקחת את לוד בתור מודל לדוגמה, וגם את ירושלים, אבל בעיקר את לוד שבה אנחנו מצליחים לייצר תנועה חיובית בתוך העיר, ולהפחית את רמת הפשיעה, ואנחנו רוצים לקחת את המודל הזה, ולשכפל אותו בערים מעורבות בכלל בארץ, ולנסות לקחת את המציאות של חיים משותפים, ולהפוך אותם לחיים משותפים באמת, למקום טוב יותר של יחסים בין יהודים לערבים, ולמקום של פיתוח כלכלי פוזיטיבי, שמשפיע חברתית, ומושך את כולם ביחד למעלה. אנחנו מאמינים שזה אפשרי.
בואו נדבר על פרויקטים נוספים. דיברתם על מוזיאון הפסיפס, מה עוד בקנה?
אז עכשיו אנחנו עובדים על פרויקט נוסף בעיר, שנקרא חן חילו. חן חילו זה חן טורקי עתיק, שנמצא בלב העיר העתיקה, 15 אלף מטר רבוע, שבתוכו יש חן טורקי, ממש אכסניה טורקית מהתקופה העותמנית, ואנחנו עכשיו משפצים את כל האזור הזה, ובונים שם בעצם מתחם שלם להסעדה ולאירועים, והכוונה היא להביא טראפיק מאוד משמעותי לעיר.
איפה זה נמצא?
בלב העיר העתיקה, בלב העיר העתיקה בלוד, מגרש גדול, לא מפותח, עם חן טורקי שעומד באמצע, והמטרה היא בעצם להביא טראפיק משמעותי עוד יותר. אם דיברנו עד עכשיו על עשרות אלפי תיירים, המטרה היא לשים את לוד על המפה ולהזרים מאות אלפים שיגיעו לאירועים במהלך השנה.
עזבו תיירים, אותי זה מעניין. אני הייתי רוצה לראות שזה מסתיים להגיע לכזה מקום.
חד משמעית, גם תיירות יהודית ציונית, גם תיירות פנים ישראלית, גם תיירות חול.
מרכז הארץ. לגמרי.
אחרי שנה של עבודה בלוד גילינו עובדה מרתקת, 99% מהישראלים לא יודעים שלוד הרבה יותר עתיקה מירושלים. וזה פשוט מדהים. לוד היא בת 8,500 שנה, וכבר היום הארכיאולוגים טוענים שאפילו יש חפירות פרה-היסטוריות בתוכה, ולמעשה היא אחת הערים העתיקות בישראל, היא תמיד הייתה צומת דרכים לכל הדרכים שעברו בארץ, והיא הולכת להיות עיר מדהימה בשנים הקרובות, תנופת פיתוח נהדרת, ואנחנו שמחים וגאים להיות שם.
נדלניסטים זה הזמן להשקיע.
לגמרי.
לגמרי. וואו, אז אני באמת, קודם כל זה מעורר השראה, אני חייבת לציין, ואני מחכה כבר לעתיד לבוא. שתפתחו, וזה נשמע לי סופר, סופר מעניין להגיע עם ילדים, משפחות, ועזבו רגע תיירים, אנחנו, תיירות פנימית, גילינו את זה בקורונה, בואו נמשיך עם זה חזק גם עכשיו. ואיך נסיים? אנחנו, לא שמנו לב, אבל זמן טס, ואנחנו באמת לקראת סיום, יוסי?
המפקד צוות ביחידה שלי הוא נהג לומר, שאם לא תהיו תלויים אחד בשני, תהיו תלויים אחד ליד השני, כשהוא רצה לדרבן אותנו בטירונות להתאחד. בפרשנות האופטימית שלנו, העתיד של מדינת ישראל תלוי בשיתוף פעולה. שיתוף פעולה בין יהודים לערבים, שיתוף פעולה בין מגזר ציבורי למגזר פרטי, ואני מאחל לכולנו שנמשיך להעמיק את התלות אחד בשני, כי זה המפתח לעתיד טוב יותר במדינת ישראל.
מסכימה איתך לגמרי. יובל?
אני רוצה לסיים בחיוך ובאופטימיות. אני יודע שאנחנו נמצאים בתקופה קשה במדינה עכשיו, אבל אני חושב שהעתיד צופן רק טוב, ואני חושב שהמודל שאנחנו מפעילים היום בעיר לוד אפשר לייצא אותו לערים מעורבות אחרות, לחיים שיתופיים אחד לצד השני, ואני סמוך ובטוח שאנחנו נעלה על הגל, ונצליח לייצר כאן חיים משותפים טובים יותר לכולנו, וזהו, אנחנו מאמינים, אנחנו אופטימיים, יהיה פה טוב.
איזה כיף לסיים ככה פרק. אז היה לי מאוד מאוד מעניין, ולא פחות מכך היה לי גם מרגש, אני חייבת לומר, ואני ממש מחכה ומצפה שהדברים יקרו, ושנוכל לבוא ולבקר, ולהצמיח יחד את את המדינה ובכלל את העשייה שלנו כאנשים טובים יותר. ובנקודה הזו אני אומר לכם תודה, יוסי גרייבר ויובל קליין, מנכ"לים שותפים של קבוצת JLM, יזמות. וואו, תמשיכו לעשות את הדברים המדהימים שאתם עושים. ולטובת מי שמאזין לנו, אני גם אומר שהפרקים של זמן לחשוב זמינים בכל פלטפורמות ההזנה, ספוטיפיי, גוגל, אפל, וכמובן בזירת התוכן שלנו, web2info.co.il. תודה רבה ונשתמע.
תודה לכם.
תודה רבה.
מוזמנים ללוד.